שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף נ"ה במסכת פסחים באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים את הלימוד במשנה בנ"ד עמוד ב' ונסיים במשנה בנ"ה עמוד ב'. השיעור היום יהיה 20 דקות. היום נחלק את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון נדבר על מלאכה בתשעה באב, בחלק השני נחזור שוב לנושא של מלאכה בערב פסח. אז נתחיל בחלק הראשון, לגבי מלאכה בתשעה באב. את החלק הזה נחלק לשתי סוגיות. הנושא של הסוגיה הראשונה זה הדין של בין השמשות בכניסת תשעה באב. כלומר, ברור שהצום מתחיל כבר מהלילה. השאלה היא, האם הוא מתחיל כבר לפני זה, מבין השמשות שלפני הלילה? לגבי זה אנחנו נראה כמה דעות באמוראים, אבל לפני זה נקדים מה הדין בתעניות אחרות שגם כן מתחילות בלילה, האם הן כוללות את בין השמשות או שלא. אז לגבי זה יש שתי תעניות כאלה, אחת זה יום כיפור שבאמת כוללת גם את בין השמשות, השנייה זה תעניות ציבור על הגשמים שיש שש תעניות כאלה, כמו שרואים במסכת תענית, השלוש הראשונות לא כוללות את הלילה, השלוש האחרונות כן כוללות את הלילה, ולא ברור לגמרי האם הן כוללות את בין השמשות או שלא. למה זה לא ברור? כי המשנה בתענית אומרת שבאות אותם תעניות אוכלים ושותים מבעוד יום. עכשיו בפשטות, אם אומרים שאוכלים ושותים מבעוד יום, זה אומר שמי בין השמשות והלאה כבר אסור, כמו ביום כיפור. אבל זה לא הכרחי, כי אפשר לומר שזה לא בא להפוקה מבין השמשות שכבר אז אסור, אלא זה בא להפוקה מהלילה שכבר מהלילה אסור, אבל בבין השמשות עצמו אולי מותר. אז זאת הייתה הקדמה. שוב, ביום כיפור אסור כבר מבין השמשות. לגבי שלוש התעניות ציבור האחרונות על הגשמים, הדיוק מהמשנה לא מוכרח. אז זה לגבי שאר התעניות. עכשיו ניגש לנושא שלנו, וזה תשעה באב. האם תשעה באב מתחיל כבר מבין השמשות או שלא? לגבי זה, הגמרא מביאה מחלוקת אמוראים. מצד אחד שמואל אומר שבין השמשות בתשעה באב מותר, מצד שני רבא ורבי יוחנן אומרים שאסור. שוב, שמואל אומר שמותר, רבא ורבי יוחנן אומרים שאסור. אלה הדעות, ועכשיו על כל דעה נראה קושייה לא מתנאים, אלא מדברים אחרים שאותם אמוראים אמרו בעצמם. אז לגבי שמואל שאומר שבין השמשות מותר, הגמרא מקשה ממשהו אחר ששמואל אמר, שהוא אמר שתשעה באב זה בעצם סוג של תענית ציבור, כלומר הוא השווה בין תשעה באב לתענית ציבור, ולגבי מה הוא השווה, מן הסתם, לגבי בין השמשות. ואם נניח שבתעניות ציבור, כמו הדיוק הפשוט מהמשנה בתענית, זה מתחיל כבר מבין השמשות, אז גם בתשעה באב צריך להתחיל כבר מבין השמשות. וזה קשה על שמואל שאמר שבין השמשות בתשעה באב מותר. זאת הקושייה, ועל זה עונה הגמרא, אתה צודק לגבי זה ששמואל משווה בין תשעה באב לבין תעניות ציבור, אבל הנחת היסוד שבתעניות ציבור זה אסור, זה לא נכון, כי כמו שהקדמנו, הדיוק מהמשנה בתענית לא מוכח, ובאמת שמואל סובר שגם בתעניות ציבור וגם בתשעה באב, בין השמשות מותר. עד כאן הקושייה לגבי שמואל, עכשיו נעבור לקושייה לגבי רבי יוחנן, שאמר שבין השמשות אסור. על זה מקשה הגמרא ממשהו אחר שרבי יוחנן אמר, שהוא דווקא בניגוד לשמואל אמר שתשעה באב אינו כתעני ציבור, ולגבי מה הוא אמר את זה? לכאורה לגבי בין השמשות, ומתוך ההנחה הפשוטה שאמרנו מקודם שבתעניות ציבור בין השמשות אסור, אז אם תשעה באב אינו כתעני ציבור, זה אומר שבתשעה באב זה מותר, וזה קשה על רבי יוחנן שאמר שזה אסור. זאת הקושייה על רבי יוחנן. עכשיו עקרונית הגמרא יכלה לענות כאן כמו שהיא ענתה מקודם לגבי שמואל ולומר שההנחה שבתעניות ציבור זה אסור, זה לא נכון, אולי זה מותר, כמו שאמרנו מקודם, אבל כאן הגמרא לא עונה את זה, אלא היא מביאה שני תירוצים אחרים. נתחיל דווקא בתירוץ השני, שזה של רב פאפה. אומר רב פאפה, כשרבי יוחנן אמר שתשעה באב הוא לא כמו תעני ציבור, הוא לא התייחס לשלוש התעניות הציבור האחרונות, אלא לשלוש הראשונות. ואז באמת תשעה באב הוא ממש לא כמוהם, כי הרי הם מתחילים רק ביום, ותשעה באב כבר בלילה, ואז ממילא אין איזה שום קשר לבין השמשות. זה התירוץ של רב פאפה. התירוץ הראשון אומר שבאמת רבי יוחנן כן התייחס שלוש התעניות האחרונות שכן מתחילות בלילה, ולגביהם הוא אמר שתשעה באב לא דומה להם, אלא שהוא לא אמר את זה לגבי בין השמשות, כי באמת לגבי בין השמשות אין הבדל ביניהם, אלא הוא התייחס להבדל אחר. איזה הבדל? זה גמרא מביאה שלוש אפשרויות. אפשרות אחת זה לגבי איסור מלאכה, שבתעניות ציבור האחרונות על הגשם יש איסור מלאכה ברור, ואילו בתשעה באב זה תלוי במנהג המקום, זאת אפשרות אחת, אבל הגמרא דוחה את זה כי זה כבר כתוב במשנה שלנו. אפשרות שנייה זה שבתעניות הציבור יש חובה להתפלל תפילת נעילה, ואילו בתשעה באב, אמנם אפשר להוסיף תפילת נעילה אם רוצים, כמו שרבי יוחנן אומר במסכת ברכות, הלוואי שיתפלל כל היום כולו, וממילא אפשר להוסיף עוד תפילות, אבל זה לא חובה, זאת אפשרות שנייה להבדל. אפשרות שלישית להבדל זה שבתעניות ציבור אין רק 18, אלא יש 24 ברכות בתפילה, בניגוד לתשעה באב שיש רק 18. אז עד כאן התירוצים לקושייה לרבי יוחנן. נזכיר איפה אנחנו עומדים. הנושא שלנו זה האם בין השמשות של תשעה באב אסור או לא. שמואל אמר שזה מותר, רבי יוחנן אמר שזה אסור. הבאנו קושייה על כל דעה ותירוצים, כשהקושייה הייתה מדברים שהם עצמם אמרו. עכשיו שלב הבא, אחרי שאימתנו אותם עם דברים שהם עצמם אמרו, עכשיו נראה לסיום הדיון הזה מה כתוב בתנאים. אז הגמרא מביאה ברייתא שאומרת שאין בין תשעה באב ליום כיפור, אלא שבתשעה באב ספקו מותר, וביום כיפור ספקו אסור. שוב, בתשעה באב ספקו מותר, ביום כיפור ספקו אסור. מה הכוונה ספקו? לכאורה הכוונה היא בין השמשות, שזה ספק יום, ספק לילה. והנה אנחנו רואים במפורש שבתשעה באב ספקו מותר, כלומר שבין השמשות מותר. אז הברייתא הזאת היא ראייה לשמואל וקושייה לרבי יוחנן. דוחה הגמרא, הברייתא הזאת בכלל לא דיברה על בין השמשות, אלא על סוג ספק אחר, וזה שבמקום שבו לא יודעים האם ביתין עיברו את החודש הקודם, וממילא יש שתי אפשרויות מתי חל תשעה באב ומתי חל יום כיפור, אז ביום כיפור ספקו אסור, צריך לצום בשני הימים, בתשעה באב ספקו מותר ולא צמים בשני הימים. זה מה שאפשר לומר שהברייתא התכוונה אליו, וממילא הברייתא בכלל לא התייחסה לנושא שלנו של בין השמשות, ואי אפשר להביא מכאן לא ראייה ולא דחייה. עכשיו בסוגריים, שש שורות לפני סוף העמוד הקודם, כיוון שהבאנו את הברייתא שהזכרנו עכשיו, הגמרא מתמקדת בה עוד קצת, ואומרת שלכאורה יש סתירה פנימית באותה ברייתא. מצד אחד הברייתא אומרת, כמו שאמרנו, שאין בין תשעה באב ליום כיפור, אלא לגבי הספק. כלומר, באופן כללי, תשעה באב זה כמו יום כיפור. מצד שני, לפי רשי, זה בעצם המשך של אותה ברייתא, אותה ברייתא אומרת גם משהו הפוך, שאין בין תשעה באב לתענית ציבור, שבתשעה באב מותר ממלאכה, במקום שנהגו, ובתענית ציבור, כמו שהזכרנו מקודם, אסור. כלומר, חוץ מעניין של מלאכה, באופן כללי, תשעה באב זה כמו תענית ציבור, אז יוצא שיש כאן סתירה, כי מצד אחד הברייתא אומרת שתשעה באב זה כמו יום כיפור, ומצד שני, תשעה באב זה גם כמו תענית ציבור. והרי לא בכל דבר יום כיפור ותענית ציבור זה אותו דבר, אז איך תשעה באב יכול להיות דומה לשני? הרי הם עצמם לא דומים. זאת הסתירה בברייתא, וכשהגמרא מקשה את זה, היא לא רק אומרת שהיא הסתירה, אלא היא קודם כל מתחילה מדין ספציפי, וזה לגבי רחיצה. לגבי רחיצה יש הבדל בין יום כיפור לתעניות ציבור. ביום כיפור אסור לרחוץ אפילו אצבע, בתעניות ציבור מותר לרחוץ גם פנים, ידיים ורגליים. עכשיו מה לגבי תשעה באב? האם נשווה את זה ליום כיפור לתעניות ציבור? אז רבי אלעזר אומר שהוא משווה את זה ליום כיפור, כלומר גם בתשעה באב אסור לרחוץ אפילו אצבע. זה באמת מסתדר מצוין עם החלק הראשון של הברייתא, אבל כמו זה לא טוב לחלק השני של הברייתא, ששם משווים את תשעה באב דווקא לתעניות ציבור. מה עושים? עונה הגמרא בשורה הראשונה בנונהי עמוד א', אין סתירה בברייתא. כשהברייתא אמרה אין בין תשעה באב ליום כיפור אלא משהו אחד, וגם אין בין תשעה באב לתעניות ציבור אלא משהו אחד, היא לא התכוונה לומר שתשעה באב דומה לגמרי ליום כיפור חוץ מדבר אחד, או דומה לגמרי לתעניות ציבור חוץ מדבר אחד. ברור שיש הרבה הבדלים, זה לא מה שהתכוונה לומר. מה שהתכוונה לומר זה המשך של אותו משפט, כלומר המטרה של הברייתא זה רק להראות שיש בתשעה באב דבר שבו הוא קל מיום כיפור, שספקו מותר, ודבר שבו הוא קל מתעניות ציבור שהוא מותר במלאכה. אבל זה לא אומר שאין דברים שבו תשעה באב חמור, כמו מה שאמרנו שברחיצה תשעה באב דווקא חמור מיום כיפור, וממילא אין כאן סתירה בתוך הברייתא. כי שוב, הברייתא לא באמת התכוונה להשוות את תשעה באב לגמרי לא ליום כיפור ולא לתעניות ציבור, אלא היא רק התכוונה להביא דבר שבו תשעה באב קל מיום כיפור ודבר שבו תשעה באב קל מתעניות ציבור. עד כאן הסוגיה הראשונה בחלק הראשון של השיעור. בסוגיה הזאת דיברנו על האם תשעה באב מתחיל כבר מבין השמשות או לא, ראינו לגבי איזה מחלוקת אמוראים, הקשנו וגם השווינו בין תשעה באב לבין יום כיפור ותעניות ציבור. אפשר לראות באתר טבלה שמסכמת את כל ההבדלים בין תשעה באב, יום כיפור ותעניות ציבור, נחזור על זה שוב בסוף השיעור. הנושא של הסוגיה השנייה לגבי תשעה באב זה האם חוששים ליוהרה, אבל לפני שנבין את הנושא הזה, קודם כל צריך לראות מה כתוב במשנה. אז הנושא של המשנה, כמו שאמרנו בקצרה מקודם, זה האם יש איסור מלאכה בתשעה באב, ואומרת המשנה שזה תלוי במנהג המקום. מקום שנהגו לאסור אסור, מקום שנהגו להתיר מותר. עכשיו ממשיכה המשנה ואומרת שתלמידי חכמים גם במקום שנהגו להתיר היו אוסרים על עצמם ולא עושים מלאכה, ואומר השבג שזה טוב שכל אדם יעשה עצמו כמו תלמיד חכם, וגם הוא יתבטל ממלאכה אפילו שהוא במקום שנוהגים לעשות מלאכה. זה מה שכתוב במשנה, ומזה שרשב"ג אומר את זה, לכאורה החכמים חולקים עליו, ואומרים שלא יעשה עצמו כתלמיד חכם, ולכאורה המחלוקת ביניהם זה האם חוששים ליוהרה, כלומר לגאווה. כלומר, חכמים אומרים, אל תעשה את עצמך תלמיד חכם, זה יוהרה, אלא תהיה כמו כולם, אם כולם עושים מלאכה, גם אתה תעשה מלאכה. לעומת זאת רשב"ג לא חושש ליוהרה, ואומר אתה יכול להיות כמו תלמיד חכם, ולא לעשות מלאכה. אז שוב, חכמים חוששים ליוהרה, ורשב"ג לא חושש. עכשיו על זה הגמרא מקשה ממשנה בברכות ששם עולה לכאורה בדיוק הפוך. המשנה שם אומרת שחתן לא קורא קריאת שמע כי הוא לא יכול לכוון, אבל מסופר על רבן גמליאל שהוא כן קרא, כי הוא אמר אני לא מוכן לוותר על קבלת עול מלכות שמיים אפילו שעה אחת. עכשיו שם יש מחלוקת האם כל אדם יכול לנהוג כמו רבן גמליאל ובכל זאת לקרוא קריאת שמע, או לא כל הרוצה ליטול את השם יטול. רבנן אומרים שכל אחד יכול, כלומר לכאורה הם לא חוששים ליוהרה כאן, ואילו רשב"ג אומר שלא כל אחד יכול, כלומר הוא חושש ליוהרה. אז לכאורה יוצא שיש מחלוקת. אצלנו אמרנו שלפי רבנן לא כל אחד יכול להיות תלמיד חכם, כלומר חוששים, ורשב"ג לא חושש, ואילו בברכות זה מתהפך, שלרבנן כל אחד יכול לומר קריאת שמע, כלומר לא חוששים, ולרשב"ג כן חוששים. זאת הסתירה, ועל זה גמרא מביאה שתי תשובות. תשובה אחת אומר רבי יוחנן, פשוט צריך להחליף את השיטות באחד מהמקומות. תשובה שנייה, אומר רב שישה, ברי דרבידי, לא צריך להחליף, ובאמת אם נעמיק בסברות, נראה שבכלל אין כאן סתירה, ונאמר שבאמת גם רבנן וגם רשב"ג באופן כללי חוששים ליוהרה, אבל מתי חוששים ליוהרה? רק שאנשים יראו וזה יהיה בולט, וממילא רשב"ג לגבי תשעה באב אומר, למרות שבאופן כללי אני חושש ליוהרה, כאן אני לא חושש, כי מי שיראה שהוא לא עובד, לא יחשוב שהוא לא עובד כי הוא רוצה להיות כמו תלמידי חכמים, אלא פשוט הוא לא עובד כי אין לו עבודה, הרי מה חסר בתלנים בשוק, ממילא זה לא ייראה כיוהרה. ולכן אין בעיה. זה רשב"ג אצלנו שלא חושש. רבנן ששם בברכות לא חוששים, זה כי הם אומרים, הרי אם הוא יקרא קריאת שמע, מי ישים לב לזה? הרי כולם קוראים קריאת שמע, זה לא יוצא דופן, אף אחד לא יחשוב על זה שהוא חתן והוא קורא, לא ישימו לב לזה. ממילא לא חוששים ליוהרה, לעומת זאת אצלנו לגבי פסח, אם הם רואים שכולם עובדים והוא לא, אז לדעתם כן יש כאן חשש יוהרה, ולכן הוא לא יעשה את עצמו כתלמיד חכם, והוא יעבוד כמו כולם. עד כאן הסוגיה השנייה בחלק הראשון של השיעור לגבי מלאכה בתשעה באב, ועכשיו במשנה הראשונה בנונה עמוד א' אנחנו עוברים לחלק השני. החלק השני מחזיר אותנו לנושא העיקרי שבו התחלנו את הפרק, וזה מלאכה בערב פסח. לגבי זה כבר ראינו שמי חצות ודאי שאסור מן הדין, השאלה היא לגבי עד חצות, ועכשיו לגבי זה נראה עכשיו שלוש סוגיות. הסוגיה הראשונה עוסקת בשאלה היסודית של האם בכלל מותר לעשות מלאכה עד חצות, ולגבי זה בסך הכל אנחנו נראה שלושה מקורות תנאים. המקור הראשון זה המשנה שכבר ראינו בתחילת הפרק בנון עמוד א', שם ראינו שעד חצות זה תלוי במנהג המקום, זה מקור אחד. המקור השני זה המשנה שלנו בנון ה' עמוד א', שבמשנה הזאת אנחנו רואים שני דברים. דבר אחד זה שחכמים מספרים לנו שביהודה היו עושים מלאכה ובגליל לא. זה דבר אחד. בשלב הזה אפשר להבין שגם חכמים מסכימים שזה תלוי במנהג המקום, הם רק מספרים לנו, תדעו לכם שביהודה המנהג היה לעשות מלאכה ובגליל המנהג היה לא לעשות מלאכה. זה דבר ראשון במשנה אצלנו. דבר שני במשנה אצלנו זה שיש מחלוקת, בהנחה שאסור לעשות מלאכה עד חצות היום של י' ד', האם אסור לעשות מלאכה גם לפני זה, כבר מהלילה. בית שמאי אומרים שאסור, ובית הלל מתירים. זה הדבר השני אצלנו, וזה המקור השני. עכשיו, לפני שנראה את המקור השלישי, קודם כל נראה את הגמרא אצלנו. הגמרא אצלנו שואלת על המשנה שלנו, אם אתה אומר שהכל תלוי במנהג המקום, אז איך יכול להיות שהניסוח של המשנה במחלוקת בית הלל ובית שמאי, זה שבית שמאי אוסרים בלילה? הרי הכל תלוי במנהג, איך פתאום הם באים ואוסרים משהו? אלא כנראה שבאמת יש דעה שזה אסור מן הדין ולא רק מנהג. אז זה באמת מביא את הגמרא להביא את המקור השלישי. המקור השלישי זה ברייתא, ששם באמת אנחנו רואים מחלוקת, האם הכל תלוי במנהג, או שיש גם אפשרות שזה אסור מן הדין. רבי מאיר שם אומר שזה תלוי במנהג, כמו המשנה בתחילת הפרק, אבל רבי יהודה שם אומר שביהודה התירו, ובגליל אסרו. וכשהוא אומר אסרו, הוא לא אומר שהם אסרו כי כך היה המנהג, אלא הם אסרו כי כך היה הדין לדעתם. ולפי זה, גם את המשנה שלנו אפשר להבין כמו רבי יהודה. כלומר, במשנה שלנו, בדבר הראשון, כשכתוב שביהודה התירו ובגליל אסרו, זה לא כי בגליל זה כך היה המנהג, אלא כי לדעתם כך אסור מן הדין. וגם בהמשך המשנה, כשכתוב שבית שמאי אוסרים, זה לא כי כך המנהג, אלא כי הם סוברים כמו הגליל לפי רבי יהודה שבאמת אסור מן הדין, ולדעתם האיסור הזה כולל גם את הלילה כאמור מן הדין ולא מן המנהג. אז עד כאן ההסבר למשנה שלנו, וכאמור יוצא שיש לנו שתי גישות, גישה אחת של רבי מאיר שהכל תלוי במנהג, גישה שנייה זה של רבי יהודה שזה לא תלוי במנהג, אלא יש מחלוקת, יש כאלה שמתירים ויש כאלה שאוסרים. אלה הדעות. עכשיו לסיום הנושא הזה, הגמרא מקשה על רב יהודה, איך יכול להיות שהוא אומר שביהודה מותר, אם בברייתא אחרת משמע מרב יהודה שאסור. מאיזה ברייתא? רב יהודה אמר בברייתא אחרת, שמי שמנקש את השדה שלו בניסן, ובטעות יצא לו שיבולת טובה מהשורש, אז הוא יכול אומר לשתול אותה חזרה באדמה, ואז אם יש 3 ימים עד קורבן העומר, אז כשיביאו את קורבן העומר, זה יתיר גם את אותה שיבולת. לעומת זאת, אם אין 3 ימים, אז אותה שיבולת לא תספיק להשתרש, ואז גם כשיבוא עומר, זה לא יתיר את אותה שיבולת, כי היא לא השתרשה לפני קורבן העומר. עכשיו, כרגע הגמרא מניחה שכשאנחנו אומרים שצריך 3 ימים, זה לא אומר שצריך 3 ימים מלאים, אלא גם אם זה היה למשל בערב פסח, כלומר י' ניסן, גם זה יספיק, כי יש לו קצת מי' ניסן, את כל ט"ו, ואז קצת מט"ז, זה גם מספיק, זה נחשב 3 ימים. ממילא הגמרא מקשה, אם זה מספיק גם בי' ניסן, למה כשרב יהודה תיאר את המקרה הזה, אז הוא דיבר על אדם שמנקש בי"ג ניסן? למה הוא לא דיבר על י' ניסן? אלא כנראה שלמה הוא לא דיבר על י' ניסן, כנראה כי לדעתו אסור לעשות מלאכה בי' ניסן, ממילא אסור לנקש בי' ניסן. אז מכאן קשה על מה שרב יהודה אמר שביהודה התירו, איך יכול להיות שהתירו אם לדעתו אסור? זאת הקושייה על רב יהודה, ועל הקושייה הזאת הגמרא מביאה 2 תשובות, נתחיל בשנייה ואז נראה את הראשונה. בתשובה השנייה אומר אבינה שבאמת גם את אותה ברייתא אפשר להבין שמותר לעשות מלאכה בי"ד ניסן. ובכל זאת, למה רב יהודה לא דיבר על מי שמנקש בי"ד ניסן? כי הנחת היסוד שלנו שגם י"ד ניסן יש 3 ימים, זה לא נכון. בשביל להשריש זה לא מספיק קצת מי"ד וקצת מ"ט זין, אלא צריך את כל י"ד וכל ט"ו, ואז קצת מ"ט זין. ולכן הוא דיבר על י"ג ולא על י"ד. כלומר, זה שהוא דיבר על י"ג זה בכלל לא קשור לזה שמותר או אסור לעשות מלאכה בערב פסח, אלא פשוט כי בשביל שזה ישריש לפני העומר, זה דווקא אם הוא עשה את זה בי"ג. זאת התשובה השנייה, כשכאמור מהתשובה הזאת, גם בברייתא של מנקש, אפשר להבין שמותר לעשות מלאכה בי"ד. עכשיו נחזור אחורה לתשובה הראשונה, כאן אומר רבא שבאמת באותה ברייתא, כמו שאמרנו מקודם, עולה שאסור לעשות מלאכה בי"ד. ובכל זאת, זה לא קשה על רב יהודה. למה? כי הרי רב יהודה אמר שזה מחלוקת בין יהודה לגליל, אז באמת ביהודה התירו, אבל בגליל אסרו, אז אותה ברייתא של מנקש היא כמו הגליל, ולא כמו יהודה. מה הבעיה בזה? זאת התשובה הראשונה, כששוב נזכיר, לפי התשובה השנייה, באמת בברייתא של מנקש, מותר לעשות מלאכה בי"ד, לפי התשובה הראשונה, באמת הברייתא של מנקש אוסרת, וזה לא קשה, כי היא כמו הגליל, ולא כמו יהודה. עכשיו על זה מקשה הגמרא, זה הרי רק מסביר למה רב יהודה שם לא דיבר על מי שמנקש בי"ד, אבל עדיין קשה, למה הוא לא דיבר על מי שמנקש בליל י"ד? הרי בליל י"ד כבר ודאי שמותר לעשות מלאכה, למה הוא לא דיבר על זה? אז על זה הגמרא מביאה 2 תשובות, רב ששת אומר שהוא סובר שם כמו בית שמי, שכאמור אוסרים לעשות גם בלילה, רב אשי אומר באמת מותר בלילה, אבל אנשים לא מנקשים בלילה, לכן הוא לא דיבר על זה, אלא הוא דיבר על מקרה יותר מצוי, וזה שאדם מנקש ביום, כלומר ביום י"ג. עד כאן המאמר מוסגר עם הקושייה על רב יהודה שמתיר והתירוץ, ועד כאן הסוגיה הראשונה של החלק הזה של השיעור, של האם מותר לעשות מלאכה עד חצות, לפי רבי מאיר זה תלוי במנהג, לפי רב יהודה זה מחלוקת, וראינו גם שבית שמיים בה אוסרים, ואוסרים גם בלילה. הסוגיה השנייה בחלק הזה מתחילה במשנה השנייה בעמוד א', והיא מכניסה לשאלה שלנו של עשיית מלאכה בערב פסח עוד 2 גורמים. גורם אחד זה מה קורה אם הוא כבר התחיל לעשות את המלאכה עוד לפני י"ד ניסן, האם הוא יכול להמשיך אותה בי"ד ניסן. גורם שני זה מה קורה אם המלאכה היא לצורך המועד, האם זה מאפשר לי להקל יותר או שלא. אלה 2 הגורמים, כמובן שכל הדיון זה רק לפי הדעות שאסור לעשות מלאכה בערב פסח, או שיש מנהג לא לעשות מלאכה, השאלה היא האם 2 הגורמים האלו משפיעים או שלא. אז לגבי הגורם הראשון של התחיל לפני, באמת רבי מאיר מקל. הוא אומר שגם במקום שנהגו לאסור, אם הוא התחיל לפני י"ד ניסן, אז הוא יכול להמשיך בי"ד ניסן. אבל כאמור, אסור להתחיל בי"ד ניסן, רק להמשיך את מה שהוא עשה לפני. זה מה שאומר רבי מאיר. עכשיו השאלה היא מה לגבי הגורם השני, כלומר לצורך המועד, ולגבי זה יש 3 הבנות, איך ואם בכלל להכניס את הגורם השני שלצורך המועד. ההבנה הראשונה היא הכי מחמירה, והיא מבינה שכשרבי מאיר אמר את מה שאמר, הוא אמר את זה לצורך המועד. כלומר, שכשהוא אמר שאם הוא יתחיל לפני מותר להמשיך, זה דווקא כשזה לצורך המועד, אבל לא שלא לצורך. וגם כשהוא אמר שאסור להתחיל מלאכה בי"ד, זה אפילו לצורך המועד. בכל מקרה אסור להתחיל אפילו לצורך. זאת ההבנה הראשונה, שוב, שלגמור מותר רק אם זה לצורך, ולהתחיל אסור אפילו בלצורך. ההבנה השנייה היא בדיוק להפך, והיא מאוד מקלה, והיא אומרת שרבי מאיר אמר את זה בשלו לצורך. כלומר, שכשהוא אמר שמותר לסיים מלאכה שהוא התחיל אותה כבר, זה גם בשלו לצורך, וגם כשהוא אמר שאסור להתחיל מלאכה בי"ד, הוא גם כן אמר את זה דווקא בשלו לצורך. אבל אם זה לצורך, אז מותר להתחיל. זאת ההבנה השנייה, שוב, שלסיים מותר אפילו שלא לצורך, ולהתחיל שלא לצורך אמנם אסור, אבל לצורך מותר. ההבנה השלישית זה שרבי מאיר בכלל לא נכנס לזה. כלומר, כשהוא אמר שמותר לסיים, זה לא משנה אם זה לצורך או לא לצורך, בכל מקרה מותר, וכשהוא אמר שאסור להתחיל בי"ד, גם זה לא משנה, ובכל מקרה אסור, אפילו אם זה לצורך. עד כאן שלוש ההבנות, עכשיו נשים לב שיש דבר משותף בין ההבנה הראשונה והשלישית, וזה שלפי שניהם להתחיל אסור אפילו לצורך. ההבדל ביניהם זה רק לגבי לסיים, שבהבנה הראשונה מחמירים גם בזה, שמותר לסיים רק לצורך, בהבנה השלישית בזה מקלים, שמותר לסיים גם שלא לצורך, אבל כאמור לפי שתי ההבנות האלו, להתחיל אסור אפילו לצורך. עד כאן ההבנות ברבי מאיר, ועכשיו הגמרא תביא שלוש ראיות להוכיח כמו ההבנה הראשונה. את שתי הראיות הראשונות נדחה, ואת השלישית נקבל. שתי הראיות הראשונות זה מברייתות ששם רבי מאיר אומר בפירוש שאסור להתחיל מלאכה בי"ד גם אם זה לצורך, כלומר למשל לעשות צלצול קטן, כלומר חגורה קטנה בשביל החג, אסור להתחיל את זה אפילו שזה לצורך החג. עכשיו בהתחלה בשתי הראיות הגמרא מבינה שהחידוש באותה ברייתה זה לא רק שאסור להתחיל אפילו שזה לצורך החג, אלא גם שאסור לסיים מלאכה אפילו שזה לצורך החג. זה מה שהגמרא מבינה בהתחלה, כלומר זה בעצם ראיה להבנה הראשונה שרבי מאיר מחמיר גם בלהתחיל וגם בלסיים. אבל הגמרא דוחה את שתי הראיות ואומרת זה לא הכרחי. אפשר להבין ששם החידוש זה רק לגבי להתחיל, שאפילו שאתה רק מתחיל וזה רק מלאכה קטנה וזה לצורך המועד, בכל זאת אסור להתחיל. אבל לגבי לסיים, אולי שם מותר אפילו שזה לא לצורך המועד, כלומר כמו הבנה השלישית. כלומר משתי הראיות האלו ברור לנו שאנחנו צריכים להכריע או כמו הבנה הראשונה או כמו השלישית, אבל אי אפשר כרגע משתי הראיות האלו להכריע ביניהם. לכן הגמרא מביאה ראיה שלישית, ששם אומר רבי מאיר בפירוש שגם כשאנחנו אומרים שמותר לסיים, זה דווקא כשזה לצורך. אז בזה הכרענו כמו ההבנה הראשונה, שרבי מאיר מחמיר, שלגבי לסיים זה דווקא כשזה לצורך, ולגבי להתחיל, אסור להתחיל בי"ד אפילו שזה לצורך. עד כאן הסוגיה השנייה. הסוגיה השלישית שמתחילה בערך בשליש העליון של עמוד ב' מדברת על מלאכות שהן יוצאות דופן, כלומר גם במקומות שהמנהג הוא לא לעשות מלאכה, או לפי הדעות שאסור לעשות מלאכה, והרגע אמרנו שאסור אפילו שזה לצורך המועד, יש כמה בעלי מלאכה יוצאי דופן שלהם מותר לעשות מלאכה בערב פסח, וזה החייטים, הספרים והקופסים, ולפי רבי יוסי ברבי יהודה גם הרצנים. למה להם מותר? אז אפשר לצרף כאן שתי סברות. סברה אחת שעולה במפרשים זה שלמרות שאמרנו שאסור אפילו שזה לצורך המועד, בכל זאת יש דברים שהם לצורך המועד שהם מאוד נצרכים, כמו חייטים, ספרים, קופסים ורצנים. לכן זאת סברה אחת להתיר. לזה הגמרא מצרפת עוד סברה, וזה שאותה מלאכות הן מלאכות קלות. איך אני יודע שהן מלאכות קלות? כי יש מצבים שאפילו בחול המועד עצמו, ששם זה יותר חמור מערב פסח, גם שם יש מצבים שזה מותר. ממילא בצירוף זה שהן מאוד נצרכים ושהן מלאכות קלות, אז אנחנו מתירים אותם. עכשיו, איפה באמת מתירים אותם בחול המועד עצמו? אז לגבי חייתים, המשנה במועד קטן אומרת שמותר להדיות לתפור בחול המועד עצמו, אפילו לא לצורך המועד, אז לכן בערב פסח נתיר גם לאמן לתפור. לגבי ספרים וקופסים יש דין שמי שחזר ממדינת הים יכול לספר ולחבס גם בחול המועד, ולגבי רצנים שאת זה הוסיף רבי יוסי ברבי יהודה, יש דין שעולי הרגלים יכולים לתקן נעליים בחול המועד, אז לכן גם רבי יוסי ברבי יהודה מתיר לרצנים גם להכין נעליים חדשות בערב פסח. אז זה למה אותם מלאכות הן מותרות. עכשיו שלב שני, למה באמת יש מחלוקת בין חכמים לבין רבי יוסי ברבי יהודה לגבי רצנים? מסבירה הגמרא שהמחלוקת היא האם באמת זה שמותר לתקן נעליים בחול המועד זה גורם לזה שנקל גם לגבי להכין עליים חדשות בערב פסח. רבי יוסי ברבי יהודה אומר שכן, כלומר הוא לומד תחילת מלאכה, כלומר הכנת הנעליים החדשות, מסוף מלאכה, כלומר מתיקון העליים, ואילו רבנן אומרים שאי אפשר להשוות בין שני הדברים, ובאמת אפשר ללמוד שאפשר לתקן עליים בערב פסח, אבל אי אפשר ללמוד שאפשר להכין עליים חדשות בערב פסח. זאת המחלוקת בין רבנן לבין רבי יוסי ברבי יהודה לגבי רצענים בערב פסח. זאת הייתה הסוגיה השלישית, לגבי המלאכות יוצאות הדופן, בזה הגענו למשנה באמצע עמוד ב', נעצור כאן, למרות שאנחנו עדיין באמצע אותו נושא, ונמשיך בשיעור הבא, נחזור על מה שראינו. חילקנו היום את השיעור לשני חלקים עיקריים. בחלק הראשון דיברנו על מלאכה בתשעה באב, ואת זה חילקנו לשתי סוגיות. בסוגיה הראשונה ראינו מחלוקת לגבי האם תשעה באב אסור כבר מבין השמשות שלו. לפי שמואל הוא מותר, לפי רבי יוחנן הוא אסור. על כל דעה הבאנו קושייה מזה שהם השבו או לא השבו בין תשעה באב לתעניות ציבור. כלומר, שמואל השווה בין תשעה באב לתעניות ציבור, ולכאורה, כמו שבתעניות ציבור בין השמשות אסור, אז גם בתשעה באב אמור להיות אסור. אבל ענינו, לפי שמואל, גם בתעניות ציבור בין השמשות מותר. על רבי יוחנן הקשנו בדיוק להפך, כי רבי יוחנן אמר שתשעה באב הוא לא כמו תענית ציבור, ובהנחה שבתענית ציבור בין השמשות אסור, אז גם בתשעה באב אמור להיות אסור, ועל זה ענינו שני תירוצים. תירוץ אחד של רב פאפה שהוא לא התכוון לדבר על התעניות ציבור האחרונות, שהן באמת מתחילות בלילה, אלא על הראשונות שמתחילות בכלל ביום, וממילא ברור שהוא לא התייחס לבין השמשות ואי אפשר להקשות משם. תירוץ נוסף, הוא באמת כן התכוון לתעניות הציבור האחרונות, אבל כשהוא אמר שתשעה באב לא דומה להם, הוא בכלל לא דיבר על בין השמשות, אלא על משהו אחר. על מה הוא דיבר? או על איסור מלאכה, או על תפילת נעילה, או על מספר הברכות בתפילה. אלה היו שתי הדעות והקושיות. שוב, שמואל אמר שמותר, רבי יוחנן אמר שאסור. בשלב הבא הבאנו ברייטה שאומרת בפירוש שיש הבדל בין תשעה באב ליום כיפור, שבתשעה באב ספקו מותר, ולכאורה הכוונה היא לבין השמשות, אלא כשיש ספק, האם יברו את החודש הקודם. עד כאן לגבי בין השמשות. בסוף, במאמר מוסגר לגבי אותה ברייטה שהזכרנו עכשיו, ראינו שיש בעיה בינה לבין המשך הברייטה, כי בהתחלה כאמור היא משווה בין תשעה באב ליום כיפור, אבל בהמשך הברייטה היא משווה בין תשעה באב לתענית ציבור, ולכאורה יש כאן סתירה פנימית, וענינו, לא, הברייטה לא התכוונה להשוות לגמרי, לא לזה ולא לזה, אלא רק לומר במה תשעה באב קלה מכל אחד מהם, שמיום כיפור תשעה באב קל מזה שספקו מותר, ומתעניות ציבור תשעה באב קל שבתשעה באב מותר לעשות מלאכה במקום שנהגו. וממי אלה, כיוון שתשעה באב לא דומה בהכרח לא לזה ולא לזה, אז למשל לגבי רחיצה, אני חופשי לומר שתשעה באב כמו יום כיפור, שכמו שביום כיפור אסור אפילו אצבע, גם בתשעה באב. עד כאן הסוגיה הראשונה בחלק הראשון. בסוגיה השנייה דיברנו על האם חוששים ליוהרה, ולגבי זה ראינו סתירה לכאורה בין המקרה אצלנו לבין המקרה בברכות, שאצלנו רשב"ג אומר שכל אחד יכול להיות כמו תלמיד חכם ולהתבטל ממלאכה בתשעה באב, כלומר הוא לא חושש ליוהרה, ומשמע שרבנן חולקים על זה כי הם כן חוששים ליוהרה. לעומת זאת בברכות לגבי האם חתן יכול לקרוא קריאת שמע בלילה הראשון, שמה דווקא רשב"ג חושש ליוהרה ואומר שהוא לא יקרא, ורבנן לא חוששים ואומרים שהוא יכול לקרוא. אז יש כאן לכאורה סתירה, וראינו לגבי זה שתי תשובות. תשובה אחת אומר רבי יוחנן, פשוט צריך להחליף את השיטות באחת מהסוגיות. תשובה שנייה אומר רב שישה ברי דרבידי, באמת אם נעמיק בסברות אין כאן סתירה, כי באמת כולם כן חוששים ליוהרה, אבל רק שזה בולט ואז יש כאן יוהרה, וממילא רשב"ג אצלנו אומר שאין כאן בעיה של יוהרה, כי כל מי שיראה שהוא לא עובד יחשוב שסתם אין לו עבודה. רבנן לגבי חתן אומרים שמי שיראה לא ישים לב, כי הרי כולם קוראים קריאת שמע, כלומר כל אלה שלא חתנים, וממילא אף אחד לא ישים לב לזה ואין בזה בעיה של יוהרה. עד כאן החלק הראשון. בחלק השני של השיעור דיברנו שוב על מלאכה בערב פסח, ולגבי זה ראינו שלוש סוגיות. בסוגיה הראשונה ראינו שבאמת יש מחלוקת האם זה תלוי במנהג או לא. לפי רבי מאיר זה תלוי במנהג, כמו המשנה בתחילת הפרק. לפי רב יהודה ולפי חכמים המשנה אצלנו זה לא תלוי במנהג, אלא יש מחלוקת. ביהודה אומרים שמותר, ובגליל אומרים שאסור, ואז יש מחלוקת בית שמאי ובית הלל, בהנחה שבאמת אסור מן הדין, האם גם הלילה אסור? בית שמאי אומרים שאסור, ובית הלל מתירים. אחרי זה הקשנו על רב יהודה איך הוא אומר שיש דעה שמותר מהברייתא שבה הוא אוסר לנקש לכאורה ביהודה לניסן, והבאנו לזה שני תירוצים. תירוץ אחד זה שבאמת הוא אוסר, אבל שם זה כמו אנשי הגליל שבאמת אוסרים. תירוץ שני זה ששם בכלל הוא לא אוסר, זה שהוא לא דיבר על ניקוש ביהודה לניסן, פשוט כי זה לא יספיק להשריש עד את זין ניסן. בסוגיה השנייה, בהנחה שבאמת אסור, הכנסנו עוד שני גורמים, וזה אם הוא התחיל לפני יהודה לניסן, ואם זה לצורך המועד, האם מקלים. אז לגבי אם התחיל לפני, רבי מאיר אמר שזה מקל. לגבי לצורך המועד, ראינו שלוש הבנות. הבנה ראשונה שהיא גם התקבלה בסוף למסקנה, זה שכשאמרנו שמותר אם הוא כבר התחיל, זה דווקא לצורך המועד, ושבי"ד ניסן אסור להתחיל אפילו שזה לצורך המועד. הבנה שנייה היא להפך, והיא מקלה, שמותר לסיים אפילו שזה לא לצורך המועד, ולהתחיל מותר אם זה לצורך המועד, ורק אם זה לא לצורך אז אסור. הבנה שלישית בכלל לא מכניסה את הנושא של לצורך או לא, אלא מותר לסיים אפילו שזה לא לצורך, ואסור להתחיל אפילו אם זה לצורך. אלה שלוש ההבנות, הבאנו בסוף ראיות להבנה הראשונה. בסוגיה השלישית ראינו שגם במקום שבו המנהג הוא לא לעשות מלאכה, יש מלאכות שהם יוצאי דופן, וזה חייטים, ספרים, קופסים, ולפי רבי יוסי ברבי יהודה גם רצנים, והסברנו שאלה מלאכות שהם לצורך המועד ומאוד נצרכים בערב החג, וכיוון שיש מצבים שמותרים גם בכל המועד עצמו, זה מראה שהם מלאכות קלות, ולכן מתירים אותם גם בערב פסח. לגבי רצנים, ראינו שהמחלוקת היא, האם זה שאפשר לתקן עליים בכל המועד, מראה שגם מותר בערב פסח להתקין עליים חדשות, לפי רבי יוסי ברבי יהודה כן, לפי חכמים לא. כל טוב.